שלום, שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
נהדר, נהדר. בכל פעם שאנחנו באים לקראת הבונבונרה, אז נהדר. וזה היה שבוע שבו נתקלתי בכל מיני עניינים של בונבונרה. אנשים אוהבים ועלו על הקטע הזה של למצוא עניינים ארכיונים מעניינים ולצייץ אותם בטוויטר. וזה מאוד נחמד בעיניי. וגם אני מודה ש... תוך כדי שדיברנו וראינו כל מיני דברים, ראינו גם איך אנשים שולחים לעצמם או שולחים לנו כל מיני דברים. למשל, בועז כהן שהגבת לו וכתבת התיישן לא טוב, ולכותרת, איזר כהן, האם הוא ינסה למיס יוניברס? נדלקתי עליה והיא נדלקה עליי. הוא היה אז בן 34. עכשיו, באמת, תגידי, אני רוצה לשאול אותך. לא, באמת, כן. זאת אומרת, אנשים עושים את הדברים האלה במובן הזה שאז פשוט היו, פשוט כל אישה שבן אדם יצא איתה, זו אמא נדלקתי עליה, אנחנו מתאהבים, אנחנו מתחתנים, כאילו לא יקראו את זה במקום אחר? זה משהו מוזר.
כן,
לא?
זה מוזר, זה מוזר, זה... אפרופו, כן, זה צחיק אותי, וזה באמת התיישן לא טוב, אבל אתה יודע, זה מה שנקרא ברוח התקופה. אבל אם כבר ברוח התקופה, אני קצת מתגעגעת לשני דברים. אחד, לזה שפעם היו פשוט כולם, זה היה נדמה שפעם כולם התאהבו עד כלות. כאילו היה משהו באהבה המתירנית של שנות ה-70, שהוא... לא, משהו אצל בני אדם לא היה חסום, או שזה פשוט רק נראה ככה, כפי שזה...
לא, זה מה שדפק לנו את המוח. זה מה שדפק לנו את המוח. הרי אתה שואל אנשים היום, אנשים נורמטיביים, לא כוכבי רשת או סלבס. אתה הולך על, אתה יודע, את אנשים, אתה שואל, את מתחתנת למשל, ואת מאוהבת? מה זה מאוהבת? אלא כיף, נחמד, טוב לי, נעשה ילדים, זאת אומרת, נקים משפחה. זה, את מבינה? כאילו אתה...
זה נראה לי ש... זה נראה לי שפשוט... אני חושב זהו, אני חושב שפשוט הרף הרף ההתרגשות שלנו, רף הרגש שלנו, הוא קהה באיזשהו מקום, כי זה פשוט... אנחנו כבר לא מתלהבים משום דבר, כבר ראינו הכל, שמענו הכל. מישהי אמרה לי אתמול, הייתה לי אמת שיחה מעניינת, ומישהי אמרה לי אתמול ש... אחרי רצח רבין לצורך העניין, כבר אם עכשיו יקרה איזה אסון גדול, אף אחד לא, כבר לא יתרגש מזה, אף אחד לא, כבר, זה, לא יקחו את זה בצורה שלקחו את רצח רבין, כי זה היה כאילו איזה סי כזה. וזהו, היא, האמת שהשיחה שאמרנו, אני לא אזכיר את שמה, כי לא יודעת אם היא רוצה להיחשף, אבל היא סיפרה לי שאת בת זוגתה, היא פגשה לפני 26 שנה, בעיתון העיר, לא היה אז טינדר, אפרופו אהבה, והיא הייתה לסבית בת 26, בת 25, לפני איזה כמעט 30 שנה אפילו, ולא היה איפה להכיר נשים, זאת אומרת, גם גברים כנראה לא היה איפה להכיר, אבל לא היו כל כך הרבה מועדונים וברים ומקומות שכן היה אפשר ללכת, ואז חברים שלו אמרו לה, תקשיבי, אם את רוצה להכיר מישהי, אז תפרסמי, יש בעיתון העיר מודעות, אנחנו הקראנו כמה פעמים מהמודעות דווקא בעיתונים אחרים, אני אגב מחפשת ארכיונים של עיתון העיר, אם מישהו יודע להפנות אותי מוזמן, וזהו, and the rest is history, מה שנקרא, ושם היא בסוף ככה מצאה את בת הזוג שלה. אז גם, אז אני לא יודעת.
זה לא פודקאסט חתונה מפה.
לא, זה לא פודקאסט.
מה להפנות את המאזינות והמאזינים.
כן, אבל זה אפרופו חתונמי, זאת אומרת, זה תמיד באמת נראה לי שוב, יכול להיות שזה באמת הרס אותנו, איך בראי התקשורת, אנחנו כל כך, אנשים, במיוחד אנשים נוסטלגיים כמונו, אנחנו רואה רוצים להרגיש את הבגדול, כמו שזה היה פעם.
נכון.
אבל שוב, יכול להיות שאתה יודע, אם תשאל את ההורים שלך, אם אני אשאל אולי את ההורים שלי, יכול להיות שזה לא באמת יהיה בגדול, כי זה פשוט יהיה רגיל, מה שנקרא, נכון לשעתו, נכון לתקופה. אז זאת הסריטה שלנו, בוא נאמר, אבל אתה יודע, עוד דבר אחד נוסף שחשבתי עליו. פעם, אתה יודע, אני יכולה עכשיו אפילו עד שנות ה-90, אפילו טיפה אחרי, נגיד, אמצע שנות ה-90, תקופת התיכון שלי, לא היה דבר, היו חגים, נגמרו החגים, הייתה תקופת שיממון של מה שנקרא מר חשבן, ואז הגיע חנוכה. ואז חנוכה, הגיע חנוכה, זה היה פסטיגל, והיה כל מיני פסטיבלים וסופגניות ועניינים. אבל לא, אבל פתאום קרה משהו, אני חושבת שזה סוג של, הייתי מחלה, אבל צורך של שנות ה-2000, לעשות את העונה, עונת טרום חנוכה. אנחנו כבר כמה שנים מדברים על חנוכה מאוקטובר. בין עם הסופגניות שרולדין מתחילים לשים, או כבר כמעט כל מקום אחר, אני כבר רואה סופגניות בכל מקום, יש לנו לפחות עוד חודש שלם עד חנוכה. ובין עם זה כאילו, אנחנו הפכנו להיות מדינה שרוצה רק, מחפשת את המועד הבא. אז אני כשהייתי ילדה, אני לא זוכרת שהייתה עונת טרום חנוכה, אני זוכרת שהייתה עונת הקרמבו, אני זוכרת שהייתה עונת הגלידה החמה, היה שבוע של סופגניות, ובזה זה הסתיים, ואני מוחה. אני חושבת שכל הכיף בחנוכה זה שאנחנו באמת מחכים לו, ולא מותחים אותו עכשיו במשך 3 חודשים את כל הסיפור הזה מסביב עם הסופגניות, נמאס לי. זהו, פרקתי את זה.
לא, אז אני יכול להגיד לך שזה שוב חלק מהאמריקניזציה שאנחנו עוברים, מכיוון שאני הייתי בניו יורק, הגעתי לשם ב-1 באוקטובר, ההלווין הוא ב-31 באוקטובר, וכבר שם הם היו בעונת ההלווין, מה שאומר שאין מוצר שלא נמכר בלי שיש עליו פאמפקין ספייס, כן? את טעמי הדלעת והטעמים שבדרך כלל אנחנו משייכים אותם יותר לטעמים של צ'אי הודי, אבל אני מדבר איתך על קינמון, ציפורן, ג'ינג'ר, כל זה בארצות הברית, החל מכאן ועד אחרי החגים שלהם, שזה ינואר, סוף ינואר, כלומר, תחילת ינואר, כוונה. אז זה משם, כי אתה מחפש סיבה לחגוג, וזה יכול לעזור להעלות את המחירות. והפסטיגל כבר מתחילים להופיע לפני חנוכה, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, אז שם זה הדבר הזה. משהו שקשור לבונבוניירה, וזאת העובדה שהזנתי היום, לתוכנית של יואב גינאי בגלץ תחנה בזמן עם מושיק תימור.
אתה שלחת לי לינק ואני עדיין לא הספקתי ואני מחכה כבר שיהיה לילה כדי שאני אוכל להזין לזה.
כן. אז א', אתם מוזמנים להזין לזה, זה בספוטיפיי ובאפליקציה של גלי צהל. התוכנית היא מעניינת משני טעמים. אחד, מלא קטעי ארכיון. מלא קטעי ארכיון והסיפור של מושיק תימור ואיך הוא הגיע והכל, אבל בסוף הוא גם פורק בצורה מנומסת, אך הייתי אומר קשוחה, את דעתו על כך שהתאגיד הוריד את התוכנית שלו מקץ 25 שנים. כן. הוא מחפש אכסניה לשישי אישי. לא תמיד החלטות רדיופוניות תואמות את מה שהמאזינים חושבים.
אני בא לי לרוב... להציע לו אכסניה פה בבונבוניירה. אני מוכנה להפיק את התוכנית שלו רק שהוא יחזור. ברצינות.
כן, אז... זה היה כואב, אבל התוכנית, אני מאוד אוהב להזין לתוכניות של יואב גינאי כשהן הולכות לאנשי העבר. כשזה אנשים בגילאים שלנו, צעירים מאיתנו, זה, אני חייתי שם, זה פחות סבב, אתה יודעת, כשזה, אבל כן. ענקי הרדיו, אתה מקשיב לסיפור שלהם ולמפגש שלהם עם גלי צהל, זה,
כן.
זה מעניין בעיניי. אז זה מה שהיה לי להגיד בהקשר הזה של מושיק תימור, כן? האמת שאורי אוזן לקח אותי לאכול כזאת מנת חומוס, אז אם אני שמע מנומנם, תדעו לכם שאני מנסה להתגבר על זה. זה פשוט היה מדהים.
כן, זה מעולה. טוב, אז אני אספר לך מה קרה עם זה. אני כל פעם מתעלקת על שנתון אחר, והשבוע, לא יודעת, היה לי ככה תחושה שבא לי להתעלק קצת על 1970. זה מוזר, כי שנות ה-70, אולי כי אני ילידת סוף שנות ה-70, אני ילידת 77, וזה מרגיש לי מאוד קרוב, שנות ה-70, בסדר, זה אני לא, עד כמה אני כבר מבוגרת, ואז, אתה יודע, נופל לי הסימון ש-1970 זה לפני 51 שנה, שזה המון, זה חצי מאה, זה מטורף. זה תמיד מצחיק אותי, באמת, לחזור לשנים האלה, 50 שנה זה כבר, אתה יודע, זה לא 30 שנה, או 40 שנה, זה פאקינג 50 שנה. ועשיתי כזה היום לפני, אבל סתם הסתכלתי בכל הגיליונות בשנות ה-70, והאמת שצדת עיני דווקא גיליון מחודש מאי 1970, כן. שזה אומנם לא היום
לפני, אבל... ואת הולכת לדבר על הבוזגלוס מודל 1970, כלומר, כן. המשפחה שכולם דיברו עליה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן, מהבוזגלוס.
ממש להבדיל אלף אלפי הבדלות, השאר שאי אפשר להתעלם ממנו, אסי דיין נגד משה דיין, תובע שלום בלי שום סיפוח, תמורת שלום אפשר להחזיר אפילו את ירושלים, ודיין... אסי דיין, טוב, טוב, נגיד, אבו זגלוס, זה אשכרה אבו זגלוס, מודל שנות ה-70. אתה יודע, יש יומרים יותר סטייל, וזה אני לא חושבת. אני חושבת שחוסר סטייל בכל הסיפור הרכילותי הזה, גם בבו זגלוס וגם במשפחת דיין, אי אפשר להיות צבועים פה בסיפור הזה. אז כן, זה, אני מודה שנכנסתי בגלל זה לגיליון.
כן.
אבל יש פה כתבה ש, קודם כל, יש פה כתבה על רשות השידור שצדת עיני לפני כן. וזה כבר הפך להיות הרבה יותר מעניין מישר.
כמובן שיש ציצים בהתחלה.
כן, יש ציצים, ויש גם ציצים, זה טדי קולק, סירב לפרסם איזה מודעה שיש חזה חשוף, אפשר להבין, ירושלים.
זה בסדר, בעולם הזה אפשר למצוא את כל החזות החשופים שרק רצינו.
כן, הם גם מדברים על, זה בדיוק היה התקופה שמדברים על כך שמלכת האמבטיה ייתכן והורידו את ה...
אוי, רגע, בואי נתעמק בזה, זה מעניין. אני מזכיר, זה הקברט הסטירי של חנוך לוין, עם כך שהייתה אינטיפאדה של משפחות שקולות וימנים שמחו נגד ההצגה הזאת. אז הנה, ייתכן שהצגת מלכת האמבטיה, צריך לקרוא לזה אגב מלכת אמבטיה.
אמבטיה, בלי הידיעה. נכון.
אבל נכון. ככה יצא. אז אחרי שהוועדה האומנותית של הקאמרי החליטה להפסיק את ההצגה, יפנה המחזאי חנוך לוין להנהלת התיאטרון, להחזיר לו את זכויות ההצגה שנרכשו על ידי הקאמרי כדי שהוא יפיק את זה בפורום אחר. הוועדה האומנותית של הקאמרי, בחברים ישעיהו ויינברג, גרשון פלוטקין, פלוטקין ושמואל בוני, בוני היה במאי נודע מאוד, החליטה להוריד את ההצגה אחרי שנודע שתוצאות ההצבעה במועצת התיאטרון יהיו כדלהלן. אורנה פורט, נגד. אברהם חלפי, נגד. כל גדולי הדור, אורי לוי, נגד. יוסי עדין, בעד. כן, יוסי עדין בעד, אבל לא נמצא בארץ. שמואל בוני היה נמנע. חנה מרון, חנה מרון מהפודקאסט הקודם.
מהפודקאסט, כן, חנה מרון.
ההוללת. שברת כן, הרשות. היא לא הייתה משתתפת. בקיצור, מה שאני בא לומר לך, זה ש... מלכת אמבטיה היה דבר קשה. מי ש... זוכר את השירים משם, על דוד שבא בלי רגל וכולי. זה קשה, אבל... ואני פעם הייתי יוצא נגד דברים כאלה. אבל אני חושב שחברה דמוקרטית לא יכולה להתקיים בלי דברים חתרניים. אין מה לעשות.
אז הנה, במכתבים למערכת שזה, אני תמיד אוהבת לקרוא את המכתבים למערכת, כי זה, אתה יודע, אני חושבת תמיד על הבן אדם שישב אז, זה לא טוקבקיסט שפרסם טוקבק, כמו שאני מקבלת כל מיני טוקבקיסטים, כן, אני בטוח כתבה את הטור הזה במימון של התאחדות הקבלנים או דברים כאלה, אתה יודע, היד קלה על המקלטת, אבל בן אדם ישב, לקח מעטפה, הדביק בול, כתב, הלך לדואר, שילשל את המעטפה לתוך הדואר, כאילו זה תהליך כל כך ארוך שבן אדם שעושה את זה כנראה יש לו מה לומר, אז הבחור שכתב פה על מלכת האמבטיה אפילו זכה לתמונה, תנחום פאבין מרמת גן, אלבון, הוא קורא, מלכת האמבטיה אלבון צורב, אני מרים את ידי לקניעה, ידי לקניעה, באתי להצגת מלכת האמבטיה עם כמה תקוות סמויות, והנה מצאתי את עצמי במתרס הנגדי. קודם כל, המחזה הוא אלבון צורב לאינטליגנציה של קהל הצופים, אינני זוכר מתי ראיתי לאחרונה הצגה כל כך זולה, ממוסחרת ורקנית כמו הצגה הזו. הפרודוקציה של האחים לוין היא תוצר מעוות לגמרי, מפלצתי ונטול כל חן, בקיצור זה לא זה, אגב, אחיו של חנוך לוין, אני מכירה אותו, אני לא יודעת מה איתו היום, אבל יצא לי לפגוש אותו כמה פעמים
בקפה,
דוד לוין, בקפה השכונתי, כשהיו 50 שנה למלכת האמבטיה בשנה שעברה, עשיתי כתבה מיוחדת למעריב, ניסיתי להשיג אותו, הוא סירב לדבר, אני ממש זוכרת אותו מהקפה השכונתי, שום קשרים לא עזרו פה, אני לא יודעת מה היה שם, איש מאוד בעניין השונה לחלוטין מדמותו של חנוך, אבל הנה גם העולם הזה מפרסם מכתב נגד.
אגב, דוד לוין היה בהתחלה איש הממסד, הוא היה מביים של להקות צבאיות, כמו להקת פיקוד מרכז, מושיק תימור כחב שם באותה להקה, וסיפר על זה, אצל יואב גיני, הכל פה, כל המעגלים נסגרו. אבל תני לקחת אותך מהדברים הכבדים אל האופוריה, עדיין 1970, זה אופוריה, כולם שם בטירוף, גם אם חיי היום-יום כאן היו קשים, עדיין מבחינה תרבותית ובוהמיאנית, אנשים חיו כאילו אין מחר, והנה, עזר ויצמן שר את ירושלים של זהב בחברת הזמר הצרפתי אנריקו מסיאס. אנריקו מגיע להופעות אגב בארץ, זה 800 שקל יחידה, כן? משהו כזה, תשימו לב למחירים. אז הנה, השניים נפגשו במקרה במסעדת ויזוביו תל אביבית, את אכל שם אנריקו. עזר נכנס למסעדה והסכים להיענות להזמנת מסיאס ולצרף לשולחנו. כתוב לב שר התחבורה ביין, רק יין. אוקיי, כנראה שכאן היה רק יין. החל מנשק ומחבק את הזמר, והשניים פתחו בדואט קולני להנעת הנוכחים. את מדמיינת לעצמך היום את מי? את יואב גלנט? פוגש את הנערף?
אני לא רוצה לדמיין את הדברים האלה. והנה עוד, מסתבר שבאותה שנה עלה על הבימות מחזמר בשם המחשפה, אז נירה גל, היא כוכבת המחזמר המחשפה, לפני הרבה שנים היא גרה ברחוב פינסקר בתל אביב. אחד, משכנה היה שחקן שימון בר, ואימא של נירה נדנדה לשימון שהכניס את ביטה לשחק בקאמרי, מפני שהבת שלי מוכשרת. שימון הנבוך לא ידע איך לצאת מהדנדנות, כי הילדה בסך הכל הייתה בת 9, ובהצגה המחשפה פגש שימון שוב את הילדה שהייתה נירה גל, שמשחקת את תפקיד מירלה, והנה גם אילנה רובינה מימין, ככה יש פה צילום של החזרה, גם היא לארץ אחר שהיא ממושכת למסיבת השקה שנערכה לאחר הבחורה של המחשפה. היא הגיעה עם בעלה, מהנדס מקצועו, ופה היא מצולמת עם אהרון הדיין, אשתו של אסי, ורות דיין גם הייתה באותה מסיבה בחברת התגלית שלה, שקוראים לו יוסי, יוסי, מתחרז עם אוזי, זה לא מתחרז, אבל אני מניחה שזה לא יוסי, ואת ביקורה האחרון באנגליה הכירה רות את יוסי שמוצאו מאפריקה הדרומית, והיא שמעה אותו מנגן בגיטרה, התלהבה מנגינה והכירה לו את אסתר אופרים, גם מהאייטם בשבוע שעבר. השידוך אצלך ויוסי הפך למלווה הקבוע בגיטרה של אסתר בהופעתיה בתמונה, והנה כולם יושבים פה בהשקה שמחים ומאשנים במקום סגור. בוא נדבר על זה רגע, אתה קולט שפעם גם דיברנו על זה פעם, שאנשים היו מעשנים במטוס.
זה נורא.
וכאילו, זה כמו שאני זוכרת שאימא שלי, ואני הייתי בת 3, ואימא שלי היינו הולכים לים, והיא הייתה משתזפת עם שמן אגוזים, ואני גם היינו פשוט סולות את עצמנו בשמש, באמת ברמה מטורפת, שאצלי זה כבר בגיל 9, אני זוכרת 10 כבר התחילה המודעות לשמש, אז זה הפסיק. אבל אני רואה את כל התמונות של השחומה, שחומה, 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 משיזוף. וככה זה עם הסיגרת, זה מדהים, זה כאילו מטורף. אני מרגישה שאנחנו חיים באיזשהו מובן היום, אתה יודע, עם כל הטרנד הבריאות והאקלים והבשר המתורבת והטבעונות וכל הסיפור הזה. אנחנו בסוג של, אני מבינה שלמען כדור הארץ, אבל בוא כזה, בוא נאמר, אל תצטטו אותי בקטע רע, בסוג של כלא, זאת אומרת, אי אפשר לעשות כלום, שום דבר לא בריא, החיים על הפלנטה הזאת, ב-20, כמעט 22, כנראה לא בריאים בעליל.
בטח כשאני עדיין רואה אנשים שמעשנים בכל מיני מקומות סגורים. אולי לא בתל אביב, אבל בראשון נתקעתי בזה ונתקלתי בזה. אבל אני עובר על הכתבה על מלחמות היהודים בכל ישראל. אוי, זה תענוג.
זאת המתנה השבועית שלי.
כן, כן. אז היו עיתונים מחתרתיים, לא היה אז טוויטר, ואנשים טינפו אחד על השני בביטאונים, בעיתונים מחתרתיים. אז הנה, המטרה להפיל את אלימלך רם. הגיליון הראשון של גלי האתר היכה הדים בקרב עובדי כל ישראל, כאשר אזלו הדפסים, נפוצו שמועות, כי לפי הנחייתו של מנכ״ל רשות השידור, שמואל אלמוג, הוחרמו הגיליונות. אלמוג הכחיש זאת בתוקף, וטען שאינו מתרגש מהנאמר בעיתון. גם חגי פינסקר זה אחד מגדולי קרני כל ישראל.
כן.
אז בעתאי, והוא אמר בשיחה עם מקורביו, המורדים הללו הם קומץ מתוסכלים, לעולם הם לא יצליחו לעשות את התרגיל שאנחנו עשינו. נזכיר, המורדים עצמם, שאהבו עידוד מכך שהעיתונאים החלו לצטט את גלי האתר, כפי שעשו בזמנו לגבי גל נעול. גל נעול היה אותו ביטאון של פינסקר ואנשיו, כדי להדיח את ההנהלה שלפניהם. את מבינה מה הלך פה פעם ברשות השידור? וואי. מדוע דווקא אלימלך רם? נראה שלדידם הוא מסמל את ההנהלה הנוכחית. דוקטור ישעיהו שפירא עצמו עומד לפרוש לגמלאות, ואילו מנהל הרשות שמואל אלמוג הוא מחוץ לתמונה. בעיתונות החלו להופיע באחרונה, בהשראתם, כתבות ביקורת חריפות נגד אלימלך רם. הכתבות ניזונו מהעובדה שהיום הזה דאח יותר ויותר לאחר פרישה נוספת של כמה מכתביו. שימי לב לכתביו. רון בן ישי, יעקב אחי מאיר, חיים גיל, שלמה ארד ועוד, שהצליחו במכרזים בטלוויזיה. ואילו את מקומם תפסו כתבים. שימי לב, כתב טירון כנחמן שי. הפך לכתב צבאי חרף ניסיונו הקרבי והמקצועי הדל. נחמן שי, השר נחמן שי. את קולטת איזה תינופת הוא אכל בעולם הזה אז? והנה, כן. יצחק רואה, הכוכב התורן של בחצי היום, אמר באחד הראיונות בעיתונות, אינני יודע אם יש לתלות את הקולר במנהל הנוכחי, מנהל אחר היה יוזם אולי יותר. מה שירון לונדון עושה אתה בפריז הוא אפס קצהו של מה שיכול היה לעשות כאן בארץ. עכשיו, המחמאות הללו לירון לונדון מביאות אותי למה שכתב ירון לונדון בספרו הייתי פיראט על יצחק רואה. אז מסתבר שהם החמיאו זה לזה, רואה כבר איננו איתנו, לונדון שיבדל לחיים ארוכים וטובים, אבל הם היו הכוכבים הגדולים, יצחק רואה הזה שהביא את ההגשה הרדיופונית הבלתי רשמית, הפמיליארית יותר, עם כפתור כן. פתוח בחולצה. וכן, אז ככה זה עובד. ומוזכרים פה גם נקדימון רוגל ומשה okay. חובב, ובסוף בסוף מה שמצייר זה שכל הענקים הללו בסוף היו או ששורבבו למאבקים עסקניים.
איך ידעתי שתעשה מזה בונבוניירה?
אין ברירה אחרת, אני מת על זה, זה פורנו בשבילי.
כן, אז הנה אפרופו פורנו, אז בואו ניכנס באמת לכתבה של אסי דיין נגד משה דיין, שהוא כותב להחזיר את כל השטחים גם את ירושלים, אז מסתבר ששר הביטחון דאז משה דיין מנסה מזה 3 שנים לשכנע את העם כולו כי ביטחונה של ישראל תלוי וקשור בסיפוח השטחים מוכר שכבשה במלחמת ששת הימים, ולא סיפוח רשמי בלבד, אלא סיפוח מלווה בהתנחלות ישראלית בכל השטחים המוחזקים. לצורך זה אין דיין מסתפק בהופעותיו בממשלה ובכנסת, ולא עובר כמעט שבוע בו אין משה דיין נושא נאום בו הוא מפרט את עיקרי מדיניותו ומנסה לשכנע את העם בצדקתו. והשבוע הסתבר כי משה דיין לא הצליח לשכנע אפילו את אשתו רות דיין ואת בנו שחקן הקולנוע אסף אסי דיין, מוזר זה שקוראים לו אסף.
ממש.
אז אומרים רות דיין, סיפוח לא, כן, אסף זה שם של מישהו מסודר כזה. בריאיון שפורסם ביום שישי האחרון במעריב, ראיין העיתונאי יצחק לוי, יצחק הירושלמי, 3 דורות של משפחת דיין, והוא ראיין את עורך הדין הירושלמי צבי שוורץ, אביה של רות דיין, את רות ואסי דיין, ובין השאר הוא שאל אותם אם הם דוגלים בסיפוח שטחים, ואז רות דיין השיבה סיפוח לא, רק ירושלים, אליה יש סנטימנטים, אם רוצים באמת שלום, לא תהיה ברירה אלא לתת להם לפלסטינים עצמאות, כדי שלכולנו יהיה יותר נוח. ואסי עוד הרחיק לכת מאמו, בהתרחקות מדעות אביו, והוא אמר, אני מתנגד בכל תוקף למילה הזאת, ולכל מה מהמשתמע ממנה, כל מה שנוגע לשטח אדמה בתור שכזה אינו מקודש אצלי. הייתי מעדיף שנקדים ככל האפשר, לפחות מבחינת הבעת הנכונות, לוותר על כל השטחים, לרבות ירושלים והגולן. אני אומר זאת בהדגשה שזה המחיר שאני מוכן לשלם תמורת שלום אמיתי. ובסוף היה כתוב, וזכותו של אסי דיין לחשוב בניגוד למה שחושב אביו, אבל אז תעוזתו להביע את השקפתו ברבים ובפומבי, מדובר במעשה שדורש אומץ לב, כי בכל זאת הוא בנו של שר הביטחון. אתה יודע, בוא נחשב שנייה מה היה קורה עם בנו של, ואנחנו יודעים, בנו של שר הביטחון, או בנו של ראש הממשלה, או בנו של מישהו, היה יוצא נגד ואומר כאלה דברים. תחשוב אם נגיד יאיר נתניהו היה, סליחה שזכרתי אותו, היה אומר משהו נגד, יוצא נגד אביו. תחשוב, הסנסציה זאת הייתה.
ברור.
כאילו זה, זה, זה מדהים, זה באמת באמת מדהים, יש לזכור שר הביטחון, מה שדעיה, כאילו זה...
אגב, זה גם מה שקרה לאיבוד הקשר, או לפחות החיבה בין משה דיין ליוטי. יוטי זה יונתן גפן, שהוא אחיינו. וכן, כן, הם היו הרבה יותר ליברלים, הרבה יותר, איך קוראים לזה, אנשי שלום כאלה, כן? איך קוראים למילה הזאת? זה כאשר את קוראת לאדם שרוצה שלום בכל מחיר, גם בלי קשר לבדיקת העובדות בשטח. פציפיסטים, נכון?
נכון, נכון.
זאת המילה. כן, כן, אז יש שם קרע גדול במשפחה, אבל זה כאילו משפחה שמראש ידע שהיא באה לחיות חיי בוהמה ורחילות. גם יעל דיין ברעיון שלה בראשית שנות ה-70, ליעקב אגמון, מבינה, חיה את זה. כאילו מבינה שיש צורך לבנות גיבורי תרבות ורחילות, וזה מה שהיא עושה. אבל אפרופו הווידועים של חנה מרון מהשבוע שעבר, תראי מה אני מוצא ב-1970, מי שזוכר את כל האורלוגין שקורא חצות ואת גן השקמים, ודאי זוכר את ריקה זרעי, וריקה זרעי אומרת לעיתון צרפתי, איני מסוגלת עוד לקיים חיי מין עם גבר. לכן ביטלה את אירוסיה עם האהובה הצרפתי. זו כותרת שהעולם הזה לוקח מפרנס דימנש, כן?
כן.
וזה עובד ככה. בשבוע שעבר עשתה ריקה זרעי, הזמרת הישראלית, המתגוררת בפריז, מעשה שהרטיט את ליבותיהם של מיליוני צרפתים, וזכה לכותרות ענק בעיתונים העממיים. מה זה עיתונים עממיים? צהובונים? עיתוני רכילות?
כן, כן.
אהה. שש שנים הייתה אהבתה לז'אן פייר מניה, הבמאי שלה, מפורסמת ברחבי צרפת, לאחר שש שנות ידידות. ידידות זה שבאים עושים הולכים, נכון?
עושה בדיוק, בדיוק.
כן, הודיעו השניים לפני חצי שנה לרוסיהם. הם עמדו להתחתן בעוד חודש, ואז בשבוע שעבר הודיעה ריקה, אחת מחמש זמרות הצמרת בצרפת, על ביטול האירוסין והניסויים המתוכננים. הסיבה, מפני שאני עדיין נכה, גילתה הזמרת המפורסמת, לא ידוע עדיין אם מחלים, ולכן החלטתי לא להקשות על חייו של ז'אן פייר. כידוע, נפצע ז'אן פייר קל יותר מריקה, והחלים אחרי תאונת הדרכים שהראה לשניים בנובמבר שעבר. אבל תאונת דרכים זה משהו אחר, כי היא ממשיכה ואומרת, זה יהיה בלתי אנושי מצידי אם בתנאים האלה אסכים למעמסה עליו, המשיכה ריקה בהצהרה, ואמרה שהיא מעוניינת לחכות. כן, הנה, היא אומרת דבר כזה. המשיכה ריקה בהצהרתה לכתב, ואז משהו נעלם, פגום בגיליון, ואז היא אומרת, עליי לחכות חודשים, אולי שנים, לפני שאוכל לקיים איתו יחסים כאישה עם בעלה. כן. מעניין. מעניין מה זה אומר. האם נפצעה במיקום אסטרטגי?
זהו, אז אני... כן, זה כותרת מעניינת הם בחרו, אבל הנה, אפרופו מין, אז תל אביב... עוד לא ראתה עוד מחזה כזה. Happening, עם א', עד לאובדן חושים. המחזמר שיער, מכה גלים וארצות רבות בעולם, משתתפים בו צעירים, יוצא דופן בלבושם ובשערם, המורדים המוסכמות ובדפוסים חברתיים מיושנים. ואתה הוא הגיע גם לארץ בכל תרועה, כי על מה שערה במוצא שבת האחרונה בתל אביב עוד ידברו רבות. אז מה הערה? Happening, כמובן, בהשתתפות שחקני הגרסה הישראלית של מחזמר שיער. ההתחלה הייתה בכיכר דיזנגוף, החבורה שרה ורקדה על הדשא בכיכר, אגב, בכיכר דיזנגוף של פעם, שנראית כמו, קצת כמו כיכר דיזנגוף של היום, המחודשת שעשו אותה כמו של פעם. התחממו הרוחות, אחד מהם קפץ למים והמשיך לרקוד לבדו, והוא קרף את היתר, וגם את הבחורות, אז הגיע השמחה, רגע, איפה השאלה? איפה המשך? לא יודעת איפה ההמשך של הכתבה, אבל בשיא ההתלהבות, אוס, מה זה? אוס רים? בליטוף קולקטיבי. המוזיקה גרפה את המשתתפים, הם נכנסו לאקסטאזה, הם כותבים פה אקסטאזה בצורה מדהימה.
אקסטאזה, ודאי.
אקסטאזה. חלקי לבוש התעופפו בחלל הדיסקוטק, ארבעה בחורים חסונים ביצעו ריקוד משותף עם הכושית רוני סאבלוק, שמדי פעם הם מעיפים אותה באוויר וקולטים אותה חזרה לזרועותיהם, אז זה נהדר.
אגב, נזכיר שהכושית, כשאומרים הכושית ולא הכושית, כשאומרים הכושית, זה מונח מעולם התנ"ך גם, כן?
נכון, 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 וככה זה היה, כן, אז בזמנו זה היה, זאת הייתה מילה לגיטימית, וכך נפשחו הריקודים והשירה עד אור הבוקר בניצוחו של הבמאי הבריטי פטריק ג'רלד כמובן. אני רוצה להגיד לכם, הודיע פטריק בסוף הלילה, כשאזרחים טובים כבר קמו לעבודתם, שזאת החזרה הכי טובה שהייתה לי עם השחקנים. הלוואי שעל הבמה הם ייתנו את כל מה שהם נתנו פה. וכן, כתוב פה, יש פה תמונות, סנדוויץ' דו-לאומי, מנהלים הישראלים חיים אדרת מימין, וחבר להקת השוקולד השוק מיקי לוי משמאל, כשבמרכז הקושית האמריקאית רוני סבלה נמצאת בארץ כמה חודשים, כבר מדברת עברית, אני חושבת שהיא שיחקה במחזמר, הישראלית והשחור, השחקנית כן, הישראלית מרגלית, אנקורים, וכן, מבצעת ריקוד משותף עם האמריקאי ג'ורג' הריס, כאשר היא מנסה ככל יכולתה להדביק את קצב ריקודה המסחר של הרקדן המקצועי. כן, מה הסיפור? אתה מכיר פה, יש פה רכילות?
לא, הסיפור הוא הכותרת, הישראלית והשחור, כך כתבו על זה.
כן,
השחור.
כן.
הוא פשוט לופת אותה, הוא קרוב לחפון. מטר סנטימטרי מחפינה.
של מרגלית צנני? האם אני רואה נכון את מרגלית צנני?
מרגלית צנני בהחלט הייתה במחזה הזה.
כן, כן, אז הנה. אז תקשיב, יש פה תמונה. כן, אז יש פה תמונה מדהימה של מרגלית צנני, כשהיא עוד נראתה כמו מרגלית צנני. גם מחבקת מישהו, זה נראה באמת כמו אוגי אחת גדולה. נראה ממש כיף, הנה גבי שושן פה גם.
כן, מה שמעניין זה באמת, מרגלית צנני, ככל שאני שמעתי איתה, לא שמעתי מעולם רעיונות על התקופה ההיא. ואני מניח שמרגלית צנני תמיד הייתה מרגלית צנני, כלומר כבר מגיל צעיר היא שמחה והופיעה בחתונות והייתה מאוד מרימה.
כן.
ואיך היא נקלעת למקום כזה שיש בו משהו מן הרוחניקיות, לא? זאת אומרת, פתאום לשבת ולהתלטף ו... לא יודע, זה קצת שונה, זה מאוד
מעניין. כן, אבל שוב, זה יכול להיות רוח התקופה, שנות ה-70, זה מה שהיה, שחקני תיאטרון. כנראה שזה העניין. גם גבי שושן היה שם, זאת אומרת, אתה יודע, זה מרגיש כאילו הייתה ברנג'ה אחת הגדולה באותה התקופה. אני חייבת לומר, כמות הפרסומות שיש כאן, שמפרסמות כל מיני... ספרי הדרכה לגבי מין, אהבה בשניים, למשל זוג מורים דני, מדגימים בעשרות רבות של צילומי רום נהדרים את הכל אודות איך לעשות אהבה, וכל מיני דברים כאלה על זוגיות ועל מין, במין, באמת, לגיטימי לגמרי, זאת אומרת, סוג של פתיחות כזאת ומפרסמים את זה, אני באמת לא חושבת שהייתי רואה היום בשום עיתון, אפילו באתר הפתוח ביותר לא הייתי רואה שום דבר כזה.
נזכיר, זה מאי 1970, ושימי לב לכמה יפה נורית הירש. וואו, את רואה?
נכון,
אמנם
נכון.
אמנם שיער קצר, עם תסרוקת של ילד,
כן.
אבל
כן.
לא, אישה יפה, אנחנו יודעים את זה.
נכון.
ובואי נחמיל המקצועית, לדעתי זה אחת הכתבות הראשונות עליה. והנה, המלחינה הצעירה העסוקה ביותר בארץ היא היום נורית הירש, פני הילדותיים, אך היא עצמה כבר אם לילד, היא בת 24 בסך הכל, ומאחורי הפרס כינור דוד, להיטים אין ספור כגון בדרך חזרה, שבת בצהריים, כבר אחרי חצות, בעקבותייך, מקהלה עליזה של לאה נאור. ופרס נוסף בן שבוע, מקום שלישי בפסטיבל הזמר, לשיר האהבתה של תרזה דימון, אילנית, הכל זה אילנית כמעט. חוץ מאולי תולדנו שבדרך חזרה. נורית איננה מלחינה בת יום, היא בוגרת אקדמיה, כותבת, מאבדת ומנצחת בעצמה על ביצוע שיריה עד לפרטי פרטים. ישנם המכנים זאת בערכה מקצועית, והיא אינה מהססת לסט בעולם של אתגרים חדשים. ולאתגר האחרון שעומד בפניה, אפשר לקרוא משימה בלתי אפשרית, והיא הולכת לחבר מוזיקה בת שעה, עם שישה פזמונים למילים של אהוד מנור, לסרטו הקומי של מנחם גולן, לופו. גולן העניק לנורית חירות מוחלטת.
כן.
לבחירת המבצעים. יפה, כן, כן. גם להקת השוקולדה, נכון? הם כתבו לדעתי את שיר הפתיחה. שוקולדה זה נכן. הרכב שהיו בו בין היתר צביקה פיק וגבי שושן. היה אירוע כזה.
אפרופו מלכת האמבטיה מתחילת מבחינת התוכנית שלנו, אז כן. הנה יש פה מאמר של אורית ירקוני שכותבת ממש טור, שבשיא הסערה מלכת האמבטיה הפכה מוקד לכל רגשות השנאה והתסכול במדינה, ובכל ערב קורה שם משהו. מחזה ההפרעות הספונטניות שנהפך ללהיט מעניין את הצופים, אבל משווה להיו לא... אוקיי, יש, כדאי לי לומר ש... באיזשהו שלב היו אנשים שהיו מגיעים להצגה בכוונה כדי לצעוק קריאות גנאי במהלך ההצגה, וכבר נהיה טרנד כזה שאחרי כמה הצגות אנשים היו מגיעים כדי לראות את הבלגן שאנשים היו עושים באמצע ההצגה. הנה הקהל הוא חלק מעניין ביותר, היא כותבת אורית ירקוני על הילדה שזרקה את פצצות ילדה אחת זרקה בפצצת סירחון והיו צריכים לפנות את האולם פעם אחת, ו וזה מדהים, כאילו, זה הצגה שהופכת להיות, זאת אומרת, תקשיב, תיאטרון פעם לא היה כזה נגיש כמו היום, אני תוהה, אתה יודע, אני חושבת על כל אותם אנשים שפשוט באו ערב ערב כדי לזרוק ביצים ועגבניות, עושים את זה באיטליה באופרה, זה משהו שקורה בדרך כלל, זה מדהים, זה מדהים, זה פשוט מדהים, ושלא תחשבו שמאחורי הקלעים יש שקט, אומרת ירקוני, היא מסיימת, בהצגה השישית למלכת האמבטיה, הגיש הפסנתרן רובי צ'יק את התפטרותו, למה? גיליתי שההצגה אנטישמית. אחרי שלושה חודשי חזרות שאל אותו חנוך לוין, אך לא כנראה נמאס להצטדק בפני קרובים וחברים, ואולי אף קרסם בו הפחד, שערב אחד התפוצץ העולם על יושביו על ידי פצצת אמת, ולא עזרת שווא. היו גם כמה פעמים שעזרות על פצצה, וגם את האולם פינו בגלל זה. בקיצור, 1970, היה פה שמח.
את יודעת, אני חושב, אפרופו התמונות של, שראינו, יש לנו עוד גיליון שאנחנו רוצים להספיק, אבל אפרופו הדבר הזה, והמין החופשי והכל, אני לא יודע איך הייתי מגיב לזה, כי כאילו עכשיו כשהכל אסור וכולנו נזרים, כלומר רוצים להאמין שאנחנו נזרים בכבוד האחת של השנייה והאחת של השנייה, ובהרבה מובנים אני רוצה לחיות בעולם כזה נקי ותקין, ואני שואל את עצמי, האם אני באופי שלי הייתי מסוגל לחיות בעולם או שהכל היה חופשי? יש מצב שלא, כי יש מצב שמשהו בפנטזיה הוא לא טוב במציאות, ובמציאות זה העולם שאולי היה קשה לי אפילו לשרוד בו כשהכל מותר וכולם כבהמות נוגעים באנשים. אז בהקשר הזה לא, אבל
כן.
האם החיים היו יותר משוחררים? האם חיי החברה היו יותר כיפים? אולי?
אני חושבת שזה יכול להיות שלא, אי אפשר באמת לדעת, כי בסופו של דבר כשאתה חי במשהו מסוים, שאתה גדל תוך חיים מסוימים, אתה לא מכיר משהו אחר.
אגב, את רואה את הסיפורים שיוצאים היום, שפרס מוזכר ואחרים, אף פעם לא אהבו את זה. לאנשים אף פעם לא היה נוח. לא הייתה תקופה שאישה הייתה אוהבת שנוגעים בה בלי רצונה.
נכון.
כאילו, אז
נכון, נכון. ואני יודעת, אני זוכרת שגם, אתה יודע, שצצו כל מיני פרשות בתיאטרון בזמנו, אז אני זוכרת שאפילו ניצה שאול אמרה פעם, כשהייתה שחקנית צעירה, שהיא מצטערת שהיא לא אמרה שום דבר, שהיא לא, שהדור שלה בעצם, לא רק היא אישית, אבל שבנות הדור שלה לא יצאו נגד ולא אמרו משהו שזה קרה בזמן אמת. זאת אומרת, זה לא היה נוח וזה היה מעיק בדיוק כמו היום. אבל שוב, אתה יודע, אנחנו כזה, אני לא יודעת אם אפילו אנחנו על התפר, אנחנו על התפר עם יותר הדור החדש, אבל אני חושבת על אנשים שקצת יותר מבוגרים מאיתנו, שכן זוכרים את הזמן הזה שהיו מתחילים עם בחורות בצורה אחרת, אבל אפילו אתה יודע, אני יכולה לומר לך, לדבר על עצמי, בתחילת שנות ה-20 שלי לא היה טינדר, לא היו אפליקציות, לא היה טלפון חכם, היה גג אולי פורומים בטפוז, וגם זה לא היה, כי זה היה נראה מאוד חתרני ונראה מאוד מוזר להתחיל עם מישהו באינטרנט, אבל היו פיקאברים, וזה היה מאוד, נכון, זה היה מוזר, אני ידעתי שאם אני אלך לפיקאבר באלנבי, סביר להניח שזה יסכן אותי, ואם אני אלך לפיקאבר בשלמה המלך, אז יכול להיות שהסיכוי יהיה הרבה הרבה יותר טוב, זאת אומרת,
את יודעת, זה מתקשר אבל גם למה שספגנו אולי בילדות שלנו. אני עכשיו רואה את סיינפלד בבינג', כן? ממש, כן. ימים שלמים, אני פשוט יושב.
גם אני.
וזה נורא כיף. אבל אני מבין שזה פגע בחלק מההתפתחות שלי, מכיוון שהמבוכות שלהם שם עם נשים במערכות היחסים שלהם, השאלות שעולות שם, שלפעמים היה מוטב שלא הייתי יודע את השאלות האלה, כי זה משחק בראש. ולא רק סיינפלד, אני לא מאשים רק את הסדרה הזאת, המון דברים שספגנו מהוליווד. ומדברים שמתרחשים בארצות הברית, או בסרטים, או במדורים שקראתי. הסירוס הגברי, זה גם דבר שהוא קיים. את יודעת, תמיד, כן. אנשים חושבים שיש רק בדיחות הדתיות ובדיחות על נשים. יש בדיחות על נכון. גברים גם. יש צחוקים נכון. מגברים. על נכון. פעילו, כלומר, שלא הבין לו נכון, ברור לי שהפטריארכיה פה היא זו ששלטה. אבל אני אומר, בסדר, יש גם אבל עוד דבר שגם מציק לאנשים. אז זו סדרה שמאוד מצחיקה, אבל אני עדיין מתקרקם לפעמים כשאני רואה שם כל מיני דברים מסוימים בסדרה, וגם היחס שלהם לנשים, כן? זה לא, לא תמיד הדבר הכי ראוי.
כן, אפרופו סדרות של פעם, יש עכשיו כזה טרנד בנטפליקס שמחזירים את כל הסדרות משנות ה-90, ופתאום חשבתי, אמרתי, איזה סדרה הם היו יכולים להחזיר לך אותה עכשיו בשידורי רצף, חוץ מקרובים קרובים, כי ברור, אצלי התשובה היא ברור, קרובים קרובים מסדרה אלמותית, אני יכולה לצפות בה 18,000 פעם, שוב ושוב 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 ושוב, זה צחיק אותי, תמיד באותה מידה, אני למרות שזה באמת הומור שהוא אולי היום לא מצחיק, אבל אני יכולה לצפות את זה בלי הפסקה. איזה סדרה היית רוצה שיחזירו?
אז האמת שסיינפלד זה היה אחד מהם, כי תמיד קניתי באמריקאים שבכל ערוץ אפשרי, מערוצי הנישה שם, לא הברודקאסט, יש לך ב-11 בלילה לפחות שני פרקים של סיינפלד, אז יש לי מה ללכת לישון. כן. כלומר, עדיין אחרי כל ההסתייגויות שלי זה כיף לראות את זה, למרות שאני יודע הכל בעל פה. אלו סדרות. 30 Rock של טינה פיי, למרות שזה מהשנות הבגרות שלי, כן? שנות כן. כאילו, היותי אדם מבוגר. זה הקוראה המצחוק. אני לא יודע, אולי שני גברים וחצי.
וואו, אתה ממש חדש.
אולי הצלצול הגואל?
אני מאוד...
טיפני אמבר תיסן. לא יודע, האמת שסיינפלד זה די סוגר את הפינה, כשאני חושב על זה.
לא, אז אני הלכתי באמת על קרובים קרובים רחוק, ואני מנסה עכשיו אם יש עוד סדרה שאני רוצה שיחזיר.
אגב, אז בהקשר הזה, אני אעביר אותנו לגיליון של בדיוק היום לפני 51 שנים, וזה ה-28 באוקטובר 1970, העולם הזה, ושם מהפכה בענף הבידור. בעקבות הקשיים בהם נתונים בעלי בתי הקולנוע, עקב שידורי הטלוויזיה, צפויה מהפכה בשטח הבידור. כדי למשוך יותר קהל, המתכננים בעלי בתי הקולנוע לארגן לפני תחילת הסרט ובהפסקה הופעות של להקות קצב ובדרנים. השיטה כבר הופעלה בקולנוע ארמון, או סליחה, בקולנוע ארמון דוד בתל אביב, והיא תלך ותתפשט לשאר בתי הקולנוע, ותתפשט, זה אחד הדברים שבהחלט מופיעים בעולם הזה שנות ה-70, פשוט נשים מתפשטות שם.
זה מדהים אבל, זה מדהים, זה 1970, לא הייתה טלוויזיה, היה ערוץ אחד בטלוויזיה, אנשים חיו בקולנוע, איך לא היו אנשים בקולנוע? לאן אנשים הלכו? מה אנשים עשו?
זו שאלה טובה, אז בטח היום כשיש להם נטפליקס וכל זה. אבל אורי גלר באחת הכתבות הראשונות עליו ב-1970, אבא אבן נכח בהופעתו של אורי גלר בפני מדענים במכון ויצמן. אחרי ההופעה התעניין אבן אצל גלר בנושא הטלפתיה. אישיות נוספת שהזמינה את גלר להתייעצות טלפתית, שחקן הקולנוע האיטלקי מרצ'לו מסטרויאני, שהזמין את גלר לארוחת צהריים ברומא. וואי וואי וואי. מה עוד יש פה מעניין?
אפרופו עירום, חזרה עירומה, ערומה כתוב פה, ואני מניחה שזה עירומה לקראת הצגה עירומה. יהודה, השליח הצעיר של משרד תיאטרון דגן, כבר ראה בחייו הצעירים בעבודתו בעולם המוזות דברים משוגעים הרבה. אבל הסצנה שקיבלה את פניו ביום ראשון אחר הצהריים, באמת לא היה מוכן. אפשר בהחלט לסלוח לו על שהמגש עם סיפלוני הקפה השחור נפל מידיו והתפוצץ על הרצפה ברעם. מה לעשות? הבן אדם התבלבל קצת. הסצנה שהקבילה את פניו כללה כ-30 צעירים וצעירות שישבו עירומים כביום היוולדם, מחזיקים בידיהם חוברות שבתוכם דקלמו בהרבה רגש ונשמה איש בתורו. למעשה, הייתה זו בסך הכל חזרה על מחזה מרפו פחדש קפוץ שנערכה בסלון דירתה של נעמי, עוזרת הבמאי של ההצגה, זה אפילו לא שיער. רגע לפני כן חזרו השחקנים מהקלטת אחד משירי המחזה באולפן כל ישראל, הבמאי איזי אברהמי, העובד בקצב אמריקאי, החליט שהיום עוד מוקדם וכדאי לנצל את הזמן, מאחר שדירתה של עוזרתו נמצאת לא רחוק ממקום ההקלטה, החליט איזי לקיים שם חזרה. היה זה יוסי אלפי, השחקן הראשי של המחזמר, שאלה אז את ההצעה לערוך את החזרה ואת החזרות בחופשיות הנאותה, כדי להיכנס לרוח הדברים, יעני. החזיק אחריו אוזי פוקס, המוכר ביותר לבני הטיפש 16, ככוכב אוזי והסגנונות, שהחל מתפשט. שניות גורליות ספורות לא היו שניות גורליות ספורות לא היו הולכים בעקבותיו. השחקנים האחרים ובייחוד השחקניות היססו. הציל את המצב העדין איזי שבזריזות העומדת בניגוד משווע לממדיו הסולידיים, חשף את עצמו לעונו בוראו, או אז בעקבותיו עשה כמוהו גם צון מראיתו, ותוך דקות ספורות כבר השווה הקבוצה עירומה כביום היוולדה ודקלמה את הטקסט שלה. הקטע, אגב, שעליו נערכה החזרה נקרא אימא. הוי, אימא, אימא. לא, אין לתאר. אין לתאר, באמת.
כן, זה היו זמנים מטורפים.
כן.
וזמנים ש... לשר פרס הייתה מכונית סטייל ג'יימס בונד, ומדברים על פרס בקשרים אחרים, אז שימי לב לעניין הזה. השר הנוסע במכונית המרשימה ביותר הוא שר הדואר, שמעון פרס. יש לו טלפון באוטו, 1970. טלפון באוטו. זהו אחד משני הטלפונים למכוניות שרכש משרד הדואר לניסיון. הטלפון השני מורכב במכוניתו של מנהל משרד הדואר, שמחה סורוקר. את קולטת שב-1970 כבר היו, זה בערך 20 שנה לפני שהיו לאנשים הראשונים טלפונים באוטו. נכון?
כן.
הרי
כן.
חברת פלאפון החלה את הטלפונים הראשונים שלה, בלעתי באמצע שנות ה-80. גם הבננות וגם הטלפונים למכוניות, הסוף שנות ה-80. אז הנה, אז לפרס היה את זה. איי, טוב, תרצי להעיר משהו לפני שנסיים פרק זה?
לא, רק שבא לי לראות איזה הצגת תיאטרון, אבל הצגה ממש טובה. רצוי של פעם, רצוי עם יוסי עדין שמשחק בה, כן.
כן, טוב הוא וגם רעייתו בעבר חנה מרון לא יוכלו כן. להגיע.
לא, לצערי כן. הרב.
זה אירוע בהחלט שרבים מתגעגעים אליו.
אני מבין.
אז כן, עד כאן דברנו לערב זה, כמו שהיום נוהגים לומר, במרבית כן. התוכניות שבהם יש לנו עיסוק.
כן.
ונדמה לי שזה הכל. טליה, שיהיה שבוע נהדר.
שבוע מקסים.
ואנחנו נתראה. ביי ביי.
בהחלט.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.